שמות בני ישראל שהתחיל את הפרשה, אז נמשיך קצת. אני רוצה לקרוא מפסוק ו' ונמשיך לכך. אז אולי אני אקרא מההתחלה, מההתחלת הפרק. אז ויראה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושובתו באו. פסוק ב' ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. אז למדנו משהו מן המדרש על הפסוקים האלה. עכשיו, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. פסוק זין, ובני ישראל פרו וישחסו וירבו ויעצמו במון מאוד ותמלא הארץ אותם. טוב, זו סקירה קצרה של כל מה שקרה עד התקופה שעכשיו התורה מתחילה לספר עליה. זו תקופה שנייה שכבר התחילה השרבוד וכל המאורעות של יציאת מצרים מתחילים פה. אז התחלת הפרק פה, או הפרשה זה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אז הערב נלמד את הפסוק הזה דרך המדרש. אז קודם כל, כפי שאנחנו נוהגים, רש"י. צריך להבין מה רש"י רוצה להסביר לפי הפרשנות הישירה על הפשט של הפסוקים. ואחר כך נראה את המקור של רש"י במדרש, ביתר דיוק המקור של רש"י כמפרש על התורה הוא אותו מקור שאנחנו נלמד במדרש, אבל הוא לקח אותו מהגמרא. יש פעמים בגמרא במסכת אלולין ובמסכת סוטה כמעט באותה גרסה, וזה אותו תוכן שנלמד במדרש חווה אחר כך. אז ויקום אלה חדש ברש"י רב ושמואל. רש"י מביא מחלוקת בין שני רבנים, אחד אמר חדש ממש ואחד אמר שנתחדשו גזרותיו, והמקור בסוטה, כן? אחר כך אשר לא ידע את יוסף עשה עצמו כאילו לא ידע את יוסף. אפשר לסגור את ה... טוב, אז הנקודה הראשונה, צריך להבין מה רש"י רוצה לפרש. כדי לעבור לכם קצת לחסור זמן, מה ההבדל בין, בדעת רב, מה ההבדל בין חדש וחדש ממש? אם הפסוק אמר ויקום מלך חדש, אז אמר, פשוט לא כמשמעו, חדש. מה מוסיף רב כשאומר חדש ממש? ואחר כך, למה צריך עוד דעה שלא היה חדש ממש, אלא שנתחדשו גזרותיו? אותו מלך שנתחדשו גזרותיו. וזו השאלה של רש"י. אז כפי שאתם רוצים, במה נתחיל? מה הקושיה של רש"י? אולי דרך דעת רב, מה ההבדל בין חדש וחדש ממש? תפסתם את השאלה? מכיוון שיש מחלוקת, אז מובן שכדי לחדד את המחלוקת, אחד אומר חדש ממש, ואחד אומר לא חדש, אלא שהתחדשו גזרותיו. אבל מכל מקום צריך להבין את ההבדל בין הביטויים האלה. אז אולי נתחיל באופן פשוט, כן? מה קשה לו לרש"י? באופן פשוט, כן.
אשר לא ידע את יוסף.
מה?
הדיוק של הפסוק, אשר לא ידע.
תן לי קצת יותר.
אם הוא חדש, הוא חדש. אז מה הדבר שם על ידי שהוא
אחר? רק אחד בבת אחד. ואחר כך, כן?
אז אם הוא באמת חדש, חדש.
אז?
אז הוא לא ידע את יוסף.
אז מה מיותר?
מה
זה מדבר? לפי השאלה שלך, מה מיותר בפסוק? חדש או אשר לא ידע את יוסף?
טוב. אשר לא יודע איתך.
לא. תשאו אותך, כן.
חושבת
שפתח
בי ויעקב, נדים כאן.
פתח בי?
ויעקב מלך, לא תעשו
חדש. מה?
אם ויעקב מלך, אז היה מלך, עכשיו קם עוד מלך, לא תעשו חדש.
יפה, זה עוד שאלה, זה עוד דיוק נאמר, כן? אבל אולי בקצרה כדי לגמור עם אותה שאלה. זה הולך לפי שיטת מי? מי שאמר שחדש ממש, ומי שאמר שהתחדשו גזרותיו. מה שאת אומרת, הדיוק של ויקום. מי אמר? כן, זה נכון, אבל תסביר. תוכיח את זה. לא, זה המשמעות של המילה ויקום, לפי הדיוק הזה. זה החליט, ויקום לעשות. אף על פי שזה אותו בן אדם, מכיוון שכתוב ויקום, זה סימן שהחליט משהו חדש. אבל מכל מקום, הסתירה בפסוק נשארת, או המילה חדש היא מיותרת, או אשר לא ידע את יוסף צריך לפרש. כי אם זה חדש ממש, כפי שאומר רש"י במקור שלו, שהוא מביא, אז ברור שאם הוא חדש, לא ידע את יוסף. כן.
הוא היה יכול להיות חדש, ולקבל במסורת שהוא ידע את יוסף.
מכל מקום, נכון, אז אם כן, אשר לא ידע את יוסף צריך לפרש, לפי אותה דעה.
אם הוא לא חדש ממש, אנחנו צריכים לדעת במה הוא חדש,
ובמה
הוא חדש, שהוא לא רוצה
להציע את יוסף. כן, אבל זה קשה, מכיוון שכתוב שהוא חדש. אתם תופסים את הקושיה, כן? שוב, זה עניין קלאסי נאמר, זה לשון יתור. יש או מילה חדש היא מיותרת, או אשר לא ידע את יוסף צריך לפרש.
אם...
סליחה?
וחבב לא אומר לנו כלום?
איזה רב? ויקום. לא, לא, ויקום זה רגיל, זה התחלת הפסוק. ויקום, אחר כך נמנה את זה, הסמיכות בין שני הפסוקים. על זה שאלה אחרת, שנראה אחר כך. מה הקשר בין ויעצמו בימון מאוד ועקים על הארץ אותם, וויקום מלך חדש? האם יש סמיכות? האם יש סיבה ומסובב? האם זה רק מאורעות שאחד בא אחרי השני, או אם יש סיבה? כבר הערתי שיש סיבה, כן? כתוצאה מי ותמלא את הארץ אותם, אז ויקום מלך חדש. אבל זה כבר דרש, נראה את זה במדרש אחר כך, כן? אבל לפי הפשט זה רגיל, כן? כשהתורה מספרת מהלך של מאורעות, אז היא מתחילה כל פסוק ויאמר, כן? טוב. אבל מכל מקום צריך לדרוש את הסמיכות בין הפסוקים. אבל אני רוצה לחזור לשאלה הבסיסית, כן? אולי נתחיל בדיוק הזה, כי לפי מה שראיתי בכל מפרשי המדרש, המפרשים של רש"י, דייקו בזה. מה ההבדל בין חדש וחדש ממש? כדי להבין קודם כל את משמעות של המילה, כשהפסוק אומר ויקום מלך חדש, מה הכוונה? כל מלך שקם אחרי מלך שקדם הוא חדש?
אולי לא היה מהדור של יוסף.
סליחה?
לא היה מהדור של יוסף ואחיו. לא היה מהדור של יוסף ואחיו, שלא היה...
לא,
מי... לא היה כל מה שהיה עם יוסף.
אם זה ככה, אם זה מכיוון שזה דור אחרי הדור של יוסף, אז זה מלך אחר. למה הוא מלך חדש? כי כל מלך אחר הוא חדש מהמלך שקדם. יפה, יפה. חדש ממש, זה ממש חדש. זה לא רק מלך אחר במהלך השלשלת, כן? אלא יש חידוש במלוכה. פה יש איזה רמז שהייתה מהפכה נגד המלך הקודם. ויש היסטוריונים מחוץ למפרשים, כן, שרומזים בעניין של תקופות מסוימות דווקא שמה במצרים. בתקופה של יוסף הפרעו של, קודם כל, הפרעו של תקופת האבות, שמקבל את אברהם אבינו כנשיא אלוקים אתה בקרבנו. זה מילה של החיטים, אבל כאדם גדול. והפרעו של דור יוסף, זה פרעו שחולם. אם פרעו שחולם לפי התורה שבעל פה, זה קרוב לנבואה, החלום. זה אחד משישים הנבואה, החלום שבתנך, כן? זה למדנו בנושא אחר לגמרי. פרעו שמתחיל עם מי היה החולם הראשון בתנך? יעקב אבינו, כן. זה כלל ידוע שחלום זה 60 בנבואה, כן. שוב, אני מדייק, חלום שבתנך, כן. אז פרעו שחולם זה פרעו שמתקרב ליהדות. צריך לומר ביתר דיוק לעבריות דאז. ולכן זה טבעי שיוסף מוצא אצל אותו פרעו משהו משותף. כשיוסף מגיע לרמה להיות במקום פרעו, כמעט המלך של מצרים, כן? כן, זו תקופה שהושפעה מהיהדות של האבות. זו התקופה של יוסף, סוף תקופת האבות, כן? אז החדש הזה זה רמז למהפכה גמורה. והדיוק שבא אחר כך הוא בכיוון הזה. במה הוא חדש? במה שלא ידע את יוסף. זה מובן, כן? ולכן רש"י ראה צורך להביא את המקור מהתורה שבעל פה כדי לגלות עוד משהו. כן? ויקום מלך חדש, שוב, לפי הפשט, זה שושלת חדשה. במלוכן, הצורה של הפצורה הייתה אחרת. בימות המלך וימלוך תחתיו מלך אחר. וזו הצורה הרגילה של הפסוקים באותם העניינים בסיפורים אחרים, כן? בימות וימלוך תחתיו. אלא ויקום מלך חדש, זה רמז שמשהו בסיסי התחדש לגמרי. ולכן זה דעת רב חדש ממש. לא סתם מלך אחר, אלא מלוכה. אחרת, מלוכה חדשה. ובמה שהיא מלוכה חדשה, התוצאה היא שלא ידע את יוסף. מכל מקום, פה השאלה נשארת. אפילו מלוכה חדשה, אפילו אחרי מהפכה, ממלכה חדשה, אפשר לא לזכור מה שעשה יוסף במצרים. ולכן אנחנו צריכים עוד לפירוש השני, עשה את עצמו כאילו הוא ידע. זה מובן? טוב, זה הדיוק הראשון. אז אני חוזר על רש"י קודם כל. חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. נתחדשו גזרותיו, זה לפני אשר הוא ידע את זה, כן ברש"י. ויקום מלך חדש, פה זה הדיוק הראשון שראינו, ויקום מלך חדש. אותו מלך קם בגזרות חדשות. ואשר לא ידע את יוסף, זה פירוש אחר, אנחנו צריכים פירוש אחר, עשה עצמו כאילו לא ידע. זה מובן? טוב, יש עוד שאלות על זה?
כן, בחירה, הדיוק המילים, סליחה. עכשיו, לפירוש הראשון, הרמז למהפכה היא תמונה במילה ויקום.
לא רק במילה ויקום, אלא בצורה של הפסוק. כי הצורה הרגילה היא, וימות המלך וימלוך תחתיו מלך אחר. אבל זה לא הכוונה של הפסוק. הכוונה של הפסוק היא אחרת לגמרי. על החידוש שמורה המילה החדש פה. ויקום מלך חדש זה חידוש גמור. כן. וזה כל כך ברור, שאנחנו מתקשים להבין את הדעה השנייה שהתחדשו גזרותיו. זה כל כך ברור, כי לפי הפשט זה הדעה הראשונה, כן? ולכן, ופה זה קל להבין, מכיוון שהפסוק אמר אשר לא ידע את יוסף, אז צריך לפרש קצת אחרת את המילה חדש של הפרש הפרש. ואחר כך נראה שהביטוי של שמואל במדרש, שהתחלשו גזרותיו, הוא כבר קשור לשאלה של הסמיכות עם הפסוק הקודם. ותימה לארץ אותם, אז ויקום מלך חדש. אם, גם אם נניח שזה אותה שושלת, יש דיוק של גור אריה, שאומר כי לפי כל משך זמן הדורות, זה לא ייתכן שזה אותו מלך שהתחדש. אותו מלך שידע את יוסף, שחידש גזרותיו בתקופת משה רבנו. זה זמן כל כך רב. הגור אריה מדייק שלא צריך לומר ש... לא, אני רוצה להסביר אחרת. הוא מדייק שזה רגיל לומר מלך, אותו מלך, שזה אותה שולשלת. ויש פה איזה דיוק, כי בפסוק שלנו המלך הזה לא נקרא פרעו, ואנחנו יודעים שפרעו זה שם של השולשלת. יש פרעו ראשון, פרעו שני וכן הלאה, כמו שבכל בית מנוחה, בכל ממלכה, כן? ולכן פה יש באמת רמז שזה שושלת חדשה. סליחה? יותר מאוחר מי? כן, כן, נכון. ולכן הדיוק של הפסוק פה מורה על חידוש המלוכה. ואחר כך הוא לוקח לעצמו את השם פרעו, כרגיל במצרים, כן? יש הרבה נושאים פה בסיפור של יציאת מצרים, כשהפסוק אומר מלך מצרים, כשהפסוק אומר פרעו, וכשהפסוק אומר פרעו מלך מצרים, צריך לדייק כל פעם מה הכוונה של הפסוק. אז פה זה ברור. עכשיו רק בקצרה, החלק השני של רש"י, אשר לא ידע את יוסף, עשה עצמו כאילו הוא ידע. זה שייך לאיזה פירוש, של רב או של שמואל? אולי באופן פשוט, אם זה אותו מלך, אז עשה את עצמו כאילו לא ידע, כי באמת ידע, כן? אבל אם זה מלך אחר, אפשר שושלת אחרת, אפשר לקבל את הפשט של הפסוק, לא ידע פשוט. לכן שאלנו, האם ייתכן שהוא לא ידע, כן? מכל מקום, לפי דעתי, לשני הפירושים של מלך חדש, זה אותו פירוש פה. בין כך ובין כך, עשה את עצמו כאילו לא ידע. ואחר כך נראה מה אומר המדרש על זה. אז עכשיו אפשר להתחיל במדרש. המדרש מתחיל בהנחה יותר כללית. כיוון שראו המצרים כך, חידשו גזרות עליהם. הדא הוא דכתיב, ויקום מלך חדש. אז מי יכול להסביר מה כוונת המדרש פה? כי המדרש לא מתחיל בפירוש של הפסוק ויקום מלך חדש, אלא המדרש מקשר את הנושא של התחדשות המצב גבי ישראל. התחדשות זה יותר מהשעבוד שהתחיל אחרי מות יוסף, כן? זה עוד מדרגה של התחלה של עינוי, כן? הבא נלחק למעלו פנרווה, כן? זוכרים את זה. אז המדרש מקשר את הסיפור פה למה שקדם. כיוון שראו המצרים כך, מה ראו? שבתימה לארץ אותם, כן? אז חידשו גזרות עליהם. והמדרש לא אומר, המלך חידש גזרות לפי פשט התורה, אלא המצרים. ולכן יש הסבר ארוך, החקה במדרש. הדעה של המדרש היא ככה. הבקשה לשעבד את ישראל לא באה קודם כל מהמלך, אלא מהמצרים עצמם. אחר כך הוא מסביר את זה ככה. שבאה מהמלך. כן. ולכן אנחנו צריכים לשאול מה שהתורה מספרת בפסוק זין. ובני ישראל פרו וישחצו וירבו ויעצמו ביום מלך ותימה לארץ אותם. האם זה לשבח ולגנאי? לפי דעת התורה, עכשיו תורה מספרת את זה, כן? ובני ישראל פרו והשחסו והרבו והעצמו ומאוד מאוד רצים על הארץ אותם, האם זה לשבח ישראל ולגנאי? אתם כבר מנחשים את, את חשיבות הנושא. אם התוצאה של הריבוי היה הכבדת השעבוד, העינוי, אז יש מקום לחשוב שהריבוי הזה לא היה בסדר. כן. נכון? אתם משוכנעים? כן, זה לא דעת המפרשים. יש נטייה לומר כי זה לא היה בסדר, אבל יש מקום לפרש לכאן או לכאן, כן? כי השאלה הבסיסית היא ככה, גזירת השעבוד באה מהמצרים או באה מהקדוש ברוך הוא? דרך המצרים.
מהשם.
כן, או באה מהשם.
דרך המצרים.
מה?
דרך
המצרים. מה לדעתכם על זה? לכאורה הפשט של הפסוקים לא רומז לעניין הזה. וזה השיטה של התורה. התורה מספרת את המאורעות, כן? ואנחנו צריכים להבין איך זה מתפשט. אם מה שמתחיל בויקום מלך חדש, כל העינוי הזה, זה תוצאה מפסוק זין, אז יש מקום לשאול מה, מי אחראי על זה? מה הסיבה? תפסתם את השאלה? כן? לפי פשט התורה, זה, אנחנו ממשיכים, זה מלך מצרים, זה שביומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. מה שרציתי להדגיש, שהמדרש יש לו מה לומר על הקשר בין שני הפסוקים. כיוון שראו המצרים כך, חידשו גזרות עליהם. אז מכיוון שחידשו גזרות עליהם, אנחנו רואים שזה תואם את הנבואה לאברהם אבינו. ידוח תדרך כי גר יהיה זרחה בארץ להם ועבדו בעינו אותם. כאילו יש איזה מין הכרח, פטליות, שכך צריך להיות. ולכן המצרים פה היו שליחי מצווה. מבינים? היו שליחי מצווה כדי לקיים את מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין המצרים, כן? וזו שאלה חשובה מאוד אצל הרמב״ם, למה קיבלו עונש על זה, מכיוון שלכאורה זה נגזר כבר בימי אברהם אבינו. אחר כך נתייחס למה שאומר הרמב״ם על זה. אני רוצה להמשיך קצת בפשט של הפסוק. אז לפי דעתי ולפי רוב המפרשים שעיינתי בהם, הגזירה, וזה למדנו בשעה הקודמת, כן, בפרשת לך, הגזירה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ובינו אותם הפעם השנה, אין בזה שום הכרח מלכתחילה. אם יש נסיבות מסוימות, כך יהיה. אם הנסיבות משתנות, אז זה יהיה בצורה אחרת לגמרי, כן? מכל מקום צריך לרדת למצרים, למשימה ידועה, כן? אבל הצורה של המצב של ישראל במצרים לא הייתה צריכה מלכתחילה להיות הצורה של גלות עם כל הצרות של הגלות. אני רוצה רק לדייק קצת ותגידו אם זה מספיק ברור. יש מלכתחילה, יש צורך של קשר בין עם ישראל בבחינת ממלכת כהנים בגוי קדוש והתרבות החיצונית של כל תקופה ותקופה. מאיפה למדנו את זה? כשדווקא אברהם אבינו ביקש סימן כדי להיות בטוח שזרעו ירש את הארץ, אז הסימן הוא מפתיע לגמרי. במה אדח כי ירשנה, ידוח תדח כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. יש סתירה בזה. הוא מבקש סימן כדי להיות בטוח על הירושה של הארץ. מהו הסימן? תדח שזרעך יהיה בגלות. אתם תופסים שזה לא, לא תואם, כן? אז כשלמדנו את זה, אני מסביר את זה בקצרה, אני אומר את זה ככה. אם הסיבות של הספק של אברהם, אני מקצר יותר מדי, אבל תגידו לי אם זה מספיק ברור. אם הסיבות שהביאו את אברהם לשאול במה עדה קירה שינה, ולכן היה לו סיבות להיות בספק, כן? מכיוון שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואברהם אבינו שואל במה עדה. זה לא מספיק, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, למה צריך לשאול במה עדה, לשאול סימן, כן? וראינו שיש איזה ספק אצל אברהם. לא שהקדוש ברוך הוא יכול לקיים את ההבטחה שלו, אלא ספק אם יהיה מספיק זכות בזרח שלו כדי לזכות באותה בשורה. זה מובן, כן? ויש הרבה מדרשים שהולכים לכיוון הזה. ולכן צריך לברר, והמהר"ל מברר את זה, מה הם הסיבות של אותו ספק. אז התשובה של הקדוש ברוך הוא בתורה, תדע את זה. אתה רוצה להיות בטוח שזרעך יירש את הארץ, תדע שהסימן שמוכיח את זה, זה האפשרות של הגלות. ידוע, תדע כי יהיה זרעך. וההסבר של המהר"ל הוא היה ככה. עם אותם סיבות של הספק של אברהם, וגבי אברהם עצמו, זה לא חטא, אלא ההפך, זה זכותו, כן? זה ענווה שלו. כן? עם אותם סיבות פועלות, בזרעו שלו זה חטא, ואני אחזור על ההסבר הזה, על הנקודה היא, בזרעו שלו זה יהיה חטא. אז תדע שהעונש של אותו חטא בזרע יהיה הגלות, ומזה תדע שהם שייכים לארץ. זה למדנו בהרבה נושאים שהבשורה של הארץ והנבואה של אפשרות של הגלות הם בכל מקום קשורות, כן? רק הזרעו של אברהם שמקבל עצמו את האפשרות של הגלות, יש לו זכות על ארץ ישראל. זוכרים את זה? כן, זה למדנו דרך ההגדה של פסח, כשההגדה מביאה את הסיפור מתרח דרך אברהם והרבה את זרעו זה ישמעאל, ויתן לו את יצחק, ואחרי יצחק ויתן יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן עשיו את החסר לרשת אותו, ויעקב ועניו ירדו מצרים. והמהר"ל מסביר את הזכות של יעקב, שרק הוא קיבל על עצמו את המשימה של הגלות. מה זה משימה של הגלות? את התפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל למה זה בגלות? המילה גלות מצלצלת באופן שלילי. גלות זה שענות, זה עינוי. גלות זה צרות, כן? ממלכת כהנים וגוי קדוש לא צריך להיות באותו מישור של צרות של הגלות, כן? אלא אם עם ישראל זוכה, אז זה אור לגויים מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם לא זוכה מספיק, אז יש גזרה של הגלות, אותה משימה, אבל באופן שלילי. מכל מקום, הקשר עם אומות העולם. בקצרה, זה מספיק ברור, כן? ולכן, אני חוזר לנושא, לכן הרמב״ם שואל, אם הייתה גזרה, למה המצרים קיבלו עונש? כן? אז התשובה של הרמב״ם היא במישור אחר לגמרי. כן, מכל מקום, הגזרה לא הייתה שהשתעבדו יותר מדי בישראל. מכיוון שהשתעבדו יותר מדי בישראל, והיו חשאים יותר מדי, אז קיבלו עונש על הרשכות היתרה. לא קיבלו עונש על השעבוד, אלא על ההגזמה של השעבוד. זה פחות או יותר, זה מה שאומר הרמב״ם על אותו נושא. כשלמנו את זה, אני הערתי הערה, ואני לא מצאתי תשובה. רק עם של מלאכים יכול להיות במצב שיש עם אחר שרוצה להיות שונה, וכפי שאומר הפסוק, ותימא לארץ אותם, כן? שהיו כל כך מצוינים שם, שראו עצמם הם כמצרים, והמצרים כזרים, כן?
אתם מבינים שזה מה שקורה בכל הגלויות, כן? ולכן צריך להיות מלאכים כדי לא להגיב ברשעות. רק מלאכים יכולים לסבול את זה. זה מובן, כן? ולכן, איפה האחריות? האם האחריות היא אצל עם ישראל או האחריות היא אצל המצרים, כן? אז לפי כל מה ששמענו עכשיו, אנחנו רואים שיש צד של אחריות אצל עם ישראל. זה כשאותם הסיבות שאברהם פחד מהם ושהביא אותו לאותו ספק במה ידע, האם יש מספיק זכות, כשזה פועל, אז זה נותן אפשרות לאומות העולם להשתעבד על ישראל. ואני הזכרתי באותו נושא את ההסבר של אחיו של המהר"ל בספר החיים. שמו של אחיו של המהר"ל זה חיים, כן? אם אתם זוכרים את זה, כשלמדנו את ההסברים של התכלית של הגלות כגלות. ואחד מההסברים שלו הוא ככה: אם יש ספק בזרעו של אברהם, אם באמת שייכים לארץ ישראל, אז הם צריכים ללכת לגלות כדי להיות משוכנע, כי רק ארץ ישראל זה ארצם, ומי שחוזר זה מי שהוא משוכנע מזה. תפסתם את זה? זה פלא, כי זה מה שקורה לנו, כן? רק מי שסוף סוף אחרי כל כך היסטוריה, כל כך ארוכה, משוכנע שהוא לא יכול לחיות אחרת, הוא חוזר לארץ. וזה ההסבר של האחים של המהר"ל. אז עכשיו אין סתירה בין השאלה והתשובה, במה ידע ידוע אך תדע. כן, חוץ מזה אני רוצה להזכיר מה שראינו על זה, שאותו זכות שלקבל על עצמו את האפשרות של הגלות, שזה מאפיין יעקב ולא עשיו, יעקב ונצחק ולא ישמעאל, זה נותן זכות לירושה לארץ ישראל. כי המהר"ל מסביר את זה, אם הגלות היה מתחיל עם אברהם, אז ישמעאל היה שייך והיה לו אחיזה על ארץ ישראל בזכות הגלות. אם הגלות הייתה מתחילה ביצחק, עם יצחק, עשיו היה שייך והיה לו גם כן זכות על ארץ ישראל. אז כדי שלא יהיה להם זכות על ארץ ישראל, הגלות מתחילה רק מיעקב והלאה. זוכרים את זה, כן? ויעקב ובניו ירדו מצרימה. אני רוצה להוסיף משהו, תראו אם זה מספיק ברור. כי זה פלא שאנחנו רואים שגם צאצאי ישמעאל בבחינת האסלאם, וצאצאי עשיו בבחינת הנצחות, תאמרו לומר שיש להם איזה משימה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אוניברסליות של האסלאם בשם אברהם, ואוניברסליות של הנצחות בשם אותו אברהם, כן? והלכו בכל העולם כולו, אבל אף פעם לא במצב של גלות. זה מובן, כן? אז זה כוחו של המהר"ל בהסבר שלו, כן? רק עם ישראל קיבל על עצמו את האפשרות של אני רוצה לדייק, את האפשרות של הגלות, דהיינו שהקשר בין המשימה של ממלכת כהנים וגוי קדוש עם אומות העולם בנסיבות מסוימות זה יהיה גלות. רק עם ישראל קיבל על עצמו את זה. תודה לאל, זה נגמר, כן? אבל מכל מקום, זה מגדיר את הזכות המיוחד של עם ישראל לארץ ישראל, לפי שיטת המהר"ל ולפי האמת והמציאות, כפי שאנחנו רואים. אני רוצה להוסיף משהו. רק בימינו אנו, אנחנו מוצאים צאצא ישמעאל וצאצא עשיו שנמצאים בגלות. איפה? בארץ ישראל. כן? וכל עוד שלא תופסים את זה, אי אפשר להתקדם בתהליך השלום. טוב, נחזור לה. נחזור לה, כן.
אתה לומד, מידו תדע שזה אפשר.
מי?
ידו תדע, זה יהיה, כי יהיה זה, כי יהיה זרעך.
כן.
כי יהיה זה, לא שאפשר.
אבל זה קשור לבמה ידע. זה תשובה לבמה ידע. אם אין שאלה של במה ידע, אין תשובה של ידו תדע. זה, שוב, אני חוזר על זה, כי זה נושא חשוב. זה כוחו של השיטה של המהר"ל בנושא הזה, כן? כי אם אתם זוכרים, השאלה של המהר"ל הייתה, נניח שאברהם אבינו חטא כביכול, כן? היה לו ספק, כן? אז שאברהם יקבל עונש. אי אפשר לתפוס שצאצאי אברהם יקבלו עונש על חטאו של אברהם. זה דומה כל כך לחטא הקדמון של אדם, של אדם הראשון, שאי אפשר לקבל את זה. זה הסבר בסגנון נוצרי, כן? אחד חטא וכל העולם כולו סובל. זה לא תואם ליהדות. זה מובן מה שאני אומר, כן? אז כל ההסברים, והמהר"ל מביא כמה מקורות אצל מפרשים שנוטים להסביר את זה ככה, מכיוון שאברהם חטא, אז כל עם ישראל סובל מעונש של הגלות. המהר"ל דוחה את זה. זה, אי אפשר לקבל את זה, כן? זה, אתם משכנעים, אני מקווה, כן? מי זוכר את את ההסבר של המהר"ל על זה, כן? כי הוא למשל מביא איזו שיטה שאומרת שגלות מצרים זה העונה של מכירת יוסף. דוחים את זה? כן. לא צריך להזכיר מי הסביר את זה כך, מכיוון שהמהר"ל דוחה את זה. והוא מסביר שזה ההפך. מכיוון שיעקב אבינו ידע שהגלות צריך להתחיל, אז שלח את יוסף אל אחיו. זה ההפך, כן? זוכרים את זה? והוא מוכיח את זה לפי הפסוקים. וישלח אותו מעבק חברון. זוכרים את זה? מעץ העמוקה של אותו צדיק הקבור, הקבור בחברון. ולכן, כשהנסיבות האלו מתגלים בישראל, הנסיבות שהיו הסיבות של הספק של אברהם, מתגלים בצאצאי אברהם, אז הקשר בין ישראל ואומות העולם הופך להיות קשר של גלות, ולא אור לגויים, לפי מה שראו הנביאים, כי מציון תצא תורה, לא צריך להיות עבדים אצל אומות העולם כדי למסור להם את האמת, כן? אם בכלל, כן? זה מובן? זהו. ולכן, אני חוזר לשאלה שלך, כן? ידוע, תדע, כשהנסיבות מתגלות, זה מובן? אני רציתי לחזור על הנקודה ההיא, שמכל מקום, מה שאמרתי על ההסבר של הרמב״ם, שהוא בשמונה פרקים, כן? בשמונה פרקים הוא אומר, המצרים קיבלו עונש מכיוון שהגזימו בנטייה הטבעית של מה שקוראים בלועזית קסנופוביה. קסנופוביה זה בלתי נמנע, אבל יש גבול, כן? הם הגזימו, אז קיבלו עונש על זה. והרמב״ם מביא כמה דוגמאות, כן, אצל הנביאים. למשל, בבל היא כמו מקל בידי הקדוש ברוך הוא כדי להכות את ישראל כשיש צורך להעניש את ישראל. אבל המקל היכה יותר מדי חזק, אז המקל נשבר. טוב, אבל זה נשאר קצת קשה, כפי שאמרתי. רציתי להוסיף משהו בזה, מכל מקום אני אתחיל בהסבר של המהר"ל, לא שזה גזרה פטלית, אלא הקדוש ברוך הוא מסביר לאברהם את תפקוד העולם. כשקורה מצב כזה, זה התוצאה. אם ככה, אם יש סיבות שצאצאי אברהם ילכו בגלות, אז זה בלתי נמנע שהתוצאה מזה זה העינוי. כן? לא שיש גזרה שהמצרים צריכים כדי לקיים את אותו פסוק לענות את ישראל. אין גזרה להיות רשע. רק הרבה הוא מסביר את חוקות הטבע. כשיש מצב של גלות, התגובה, התוצאה, זה עינוי של הגולים. כן? לא שהמצרים היו צריכים, טוב. ולכן זה נשאר קצת קשה. אם זה תפקוד העולם, אז זה בלתי נמנע. ולכן זה הנקודה של הקשר בין שני הפסוקים האלו. וירבו, פרו וישחצו, וירבו, ויעצמו במום מאוד, ותמלא הארץ אותם. תוצאה, ויקום מלך חדש. זה מתחיל, פה מתחיל העניין. נכון? ראינו בשבוע הקודם, לפי ההסבר של האור החיים, כשתקופת יוסף, כל מה שיוסף היה צריך לעשות במצרים נגמר. למה אחרי אותה תקופה, כשיוסף עצמו ראה שזה לא הצליח, למה עם ישראל שהיה במצרים לא חזר לארץ כנען, והיה לו אפשרות, כן? זה מובן? המקובלים מסבירים כי מכל מקום, מכיוון שהעבודה לא נגמרה, אז היה צריך להישאר שמה ולמסור את נפשם כדי שהעבודה תיגמר. יש הסבר כזה, כן. אבל מכל מקום, לפי הפשט, אנחנו רואים שהייתה אפשרות לחזור לארץ כנען ולא ליפול בפח של הגלות, כן? זה מובן? אז נראה את זה בפסוק עצמו. צד של שבח, אם הפסוק היה אומר, פרו וירבו. כי הצו זה פרו ורבו. אבל פרו, יפה, וישחסו למה? רבו, יפה, ויעצמו למה? מאוד יפה, ביבוד מאוד למה? אתם מבינים, באתי מלא ארץ אותם. יש משהו בנטייה של עם ישראל בגלות לעבור את הגבולות שמה שנגזר עליהם. ולכן התגובה באחקה. ואתם זוכרים שהשורש היה כבר בסיפור של גלות של מי? של יעקב אצל לבן, כן? זהו. אתם זוכרים את אותו העניין. יש איזה מין נטייה שבאיזה שלב מסוים שוכחים את המשימה האמיתית, ולכן התגובה באה. אם כן, זה ממה שפחד אברהם אבינו, במה ידע כי ירשנה. טוב, אז נמשיך קצת במדרש עצמו. עכשיו זה מספיק ברור, כן, כל הסיפור הזה. כן. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הכוונה של בעלי המדרש. כיוון שראו המצרים כך, חידשו גזרות עליהם, הדאו דכתיב, ויקום מלך חדש, רבו שמואל. חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו, שחידש גזרות ופורעניות עליהם. עד כאן. אז למה אנחנו צריכים את שני הדיוקים האלו? מכיוון שסוף סוף התוצאה היא אותה תוצאה. אם זה חדש, אם חידש את גזרותיו, התוצאה היא, זה התחלת השעמוד, כן? למה היה צריך להסביר בשני אופנים, שינוי הממלכה או שינוי השיטה של המלך לגבי ישראל, כן? מכל מקום, השאלה שיש מאחורי הדיוק הזה, זה סוף סוף מי גזר שהשירות צריך להתחיל? ולפי רוב המפרשים, בעיקר אגואריה, כן, אגואריה, שזה גזירה של הקדוש ברוך. וכך זה פעל, מכיוון שבני ישראל פרו וישחסו וכן הלאה, כן, מלמד שהיו מצוינים שם, אז הגזרה לקיים מה שנאמר לאברהם באה דרך המצרים עצמם. כך זה כך. לפי דעתי אפשר להסביר את זה ככה, כי במציאות, בהיסטוריה, יש שתי האפשרויות האלה. ושתי האפשרויות האלו קיימות בעולם, קיימות במציאות. או חידוש גמור של השלשלת, ולכן אין נאמנות למה שעשו היהודים לגויים, מה שעשה יוסף, כן? או התחדשות הנטייה, הסוג של הצורה של הקשר של הגויים כלפי ישראל. מכל מקום, יש שתי אפשרויות האלו, ולכן צריך להדגיש שתי הפירושים. כן, בסדר.
שיש שני הסברים, צריך לחפש את ההסבר השלישי.
לא.
יש שתי אפשרויות.
לא, צריך לחפש הצד השווה שבהם. אתה מבין? זה אותו דבר, אבל בשתי צורות. כן? והפסוק, לא, הפסוק נותן לקרוא, להבין שתי הצורות האלה, גם זה וגם זה. כן? ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. ומה הוא חדש? במה שהוא ידע את יוסף, לא ידע את יוסף. ואם זה לא חדש ממש, אלא שנחשו גזרותה במה שלא ידע את יוסף. יש שתי אפשרויות האלה. לפי דעתי זה הכלל שמביא הרמב"ן בפירוש על התורה. אם אני זוכר, זה פסוק ו' בפרק י"ב בראשית, כל מה שאירע לאבות סימן לבנים. כן? אם התורה מגלה לנו את כל הפרטים האלו, זה כדי שנהיה מודעים ושנהיה מוכנים כשזה מתרחש בהיסטוריה. או זה או זה. אפילו אותו מלך יכול לחדש את גזירותיו. זה קרה לנו בצרפת. עם איזה מלך שקוראים לו דוגול. ואם יש מהפכה צרפתית, כל שקל, כן. ולדעבוני אני צריך להוסיף, זה לא עזר, כן? זה לא עזר. היסטוריה כל כך ארוכה, וכאילו עם כשורק שכזה, שהוא לא רוצה לשמוע מה שהתורה אמרה. כן? טוב, זה עניין אחר. אז אתה תופס לפי השאלה שלך, כן? שתי השיטות הן שכיחות, אבל מה הצד השווה שלהם? והצד השווה שלהם, לפי המדרש, זה הקשר עם הפסוק הקודם. תוצאה מן הריבוי, זה סימן שעם ישראל, אין שום רמז שעם ישראל דאז היה מקשים את המשימה של ממלכת כהנים וקדוש. רק היו שמה ופרו וירבו וישחסו היד. אז התגובה היא, הבה נתחתן עלו ונרבה, ונרבה אחת. אז נמשיך. תעמה דמאן דאמה חדש ממש, דרטיב חדש, זה פשוט, כן? למה רב אומר חדש ממש? מכיוון שכתיב חדש. אז מכיוון שהמילה חדש היא מכל מקום מיותרת בפשט, אז הוא מסביר חדש ממש, לא רק מלך אחר, אלא מלך חדש לגמרי. זה מובן. טוב. תעמה דמאן דאמר שחידש גזרותיו, דלקטיב וימות וימלוך, כפי שאמרנו מקודם. מכיוון שלא כתוב וימות וימלוך, כפי שרגיל לפי סיפורי התורה, אז יש אפשרות שזה לא היה חידוש של המלוכה, אלא שחידש את גזרותיו. אז כפי שאני ציינתי מיד, יש פה שתי אפשרויות במציאות, ושתי אפשרויות האלו נרמזות בפסוק שלו. עכשיו, אשר לא ידע את יוסף, על דחפה דמאן דאמר חדש ניחא. מי שאמר שזה חדש ממש, אז לא ידע את יוסף, זה פשוט, ניחא. מכיוון שהוא חדש לא ידע. מכל מקום שאלנו, אף על פי שהוא חדש, האם אפשר לומר שהוא לא ידע? כן? ואל דחתר דמאן דאמר שחידש גזרותיו, מה ידרשבה? מה אפשר לדרוש באשר לא ידע את יוסף, אם זה אותו מלך? ברור שידע. אז מה אמר הפסוק אשר לא ידע את יוסף? אז פה צריכים לדרוש את הפשט ולומר שעשה עצמו כאילו לא ידע. זה מובן ההסבר של השני? כן. אז לפי הדיוק הזה, אז אנחנו רואים שלפי דעת בעל המדרש, הפשט הוא שזה חדש ממש. נכון? תפסתם את הסברה? כן? את מהלך הסברות. מכיוון שאם זה לא חדש ממש, צריך לדרוש אשר לא ידע את יוסף, ואשר לא ידע את יוסף, זה לא יכול להיות פשט. ולכן, מכיוון שזה פשט, כתוב בפסוק, אז זה יוצא כי הדעה הכי חזקה, זה הדעה של רב, שזה היה חדש ממש. זה מובן. טוב, אז אפשר להמשיך. אז מה ידרש בי? דאבי דמי כמן דלה ידע ליוסף כלם. אני חושב שהמילה כלל היא חשובה פה. כן? אי אפשר לעשות את עצמו כאילו לא ידע את הכל על יוסף. הוא צריך לעשות לעצמו כאילו לא ידע כלל, זה לא היה ולא נברא, כן? יש הרבה הרבה מאורעות שדומים בהיסטוריה שלנו. ההיסטוריונים ראו שאין שום רמז בכל ההיסטוריה של ההיסטוריונים של מצרים, שום רמז על נוכחות ישראל במצרים, כלל, כן? וזה מה שמנסים לעשות הגויים עכשיו על אושוויץ, כן? על השואה. ששום רמז לא יישאר. אפילו אושוויץ עצמו זה נוצרי עכשיו, כן? זה מובן. יש אחד מתלמידיי שהוא עובד על הנושאים האלו, הוא מצא את זה. זה לא הפעם הראשונה שהגויים מנסים להכחיש עד הסוף. אין שום רמז, כן. זה מה שאומר המדרש. זה לא ידע לאלי יוסף כלל. שוב אנחנו רואים את גודל חוכמת בעלי המדרש, הם מבינים את ההיסטוריה כמות שהיא, כן. אי אפשר להתווכח איתם, כן. זה ממש נבואה, זה דומה לנבואה. הם רואים את המציאות כפי שהיא, ואנחנו מוכרחים לראות כי אחר כך המציאות עצמה מוכיחה את מה ש... טוב, אז זה חלק הראשון של המדרש. טוב, נראה אם יש שאלות ונמשיך במדרש עצמו עד סוף המדרש. כן.
לפי פשט
המדרש,
אז התורות דעה בדימן, דעה מכמן, דעה ליוסף כלל, בא רק על על הדעה השנייה.
כן.
ומה שאמרנו ברש"י זה
שלומדים
את שני הדעות יחד?
כן, מה שאמרנו שרש"י שבמציאות יש אפשרות של שתי הדעות, במציאות. מה שקרה במצרים קרה או זה או זה. אני מסביר את זה ככה, אבל זה לא כל כך, איך אומרים את זה בעברית? זה לא כל כך חשוב לדעת מה קרה באמת, כי במציאות זה או זה או זה. זה מובן? לפי הפשט של הפסוק, זה ברור, לפי כל מה שאמרנו, אני לא רוצה לחזור על כל הדיוקים, לפי הפשט של הפסוק שהייתה מהפכה והמלוכה השתנתה, כן. לפי המדרש יש שתי אפשרות, או שהמלוכה השתנתה, או שזה אותו מלך אבל הוא שינה את דעתו, כן. אבל למה המדרש מדבר את זה? כי במציאות ההיסטורית יש שתי אפשרות האלו, וזה מה שנחוץ לנו לדעת. זה מובן? זה לא מובן, כן? סליחה?
האם חשוב לדעת את זה?
כן, מכיוון ש... למשל, אני לוקח את המצב הנוכחי בצרפת, כן? כמה פעמים בחיי שלי שמעתי יהודים אומרים בצרפת זה לא יכול לקרות, כי צרפת זה צרפת. במדינה אחרת אולי, אבל כל עוד שצרפת היא צרפת זה לא יכול לקרות. כן? זה אותו דבר. תפסת את הקשר, כן. למשל, לגבי הנשיא העכשווי, כן, של צרפת, כן? אותו נשיא שאמר שהוא אוהד את ישראל, אותו נשיא משנה את דחתו, זה אותו מלך, אבל הוא משנה את דחתו. אבל צריך להבין שזה לא צריך לחכות שיהיה מלך אחר עוין לישראל בפומבי. אותו מלך שאמר שהיה אוהב את ישראל, אותו מלך, שמעתם מה שאמר באספה באירופה, כן? לפני כמה ימים, זה דברים... טוב. זה מובן עכשיו, כן? אז אתם רואים את מטרת המדרש. לא רק לפרש מה קרה במאורע הספציפי הזה שמספר המקרא, אלא לפתח את המשמעות איך זה קורה במציאות שלנו. כל מה שיראה לעבוד, סימן למנים, איך. או ככה, או ככה. וזה גם זה צריך, והצורה של הפסוק נותן לקרוא את זה, גם זה. אם שואלים מה פשט הפסוק, אפשר להבין לפי דעתם מהם, כן. יש עוד שאלה?
כן. אם פשט הפסוק הוא חדש ממש, אז הפסוק שבא יותר מאוחר, הימות מלך מצרים וינחו בני ישראל לעבוד לנושא אחר?
לא. זה מלך אחר, לא מלך חדש. מכיוון שפה כתוב ויקום מלך חדש. שמה זה אותו פרעה בראשו מת, אז ואינך יורש שלו היה קצת אחר, אבל זה אחר, לא חדש. טוב,
סליחה, מה בכלל, אני לא מבין בכלל למה אנחנו צריכים לדעת מה יחסו של המלך לגבי יוסף. למה כל הדיוק הזה לגבי יוסף?
כי מהי התמיעה? כן, אחרי כל מה שאנחנו יודעים, כל הטוב שיוסף עשה למצרים, יכול להיות כפיות טובה גדולה כזו של יחס ליהודים? זה לא מובן, כן? אז הפסוק מדייק את זה.
אבל ברור, אם...
אני רוצה להוסיף משהו. כל מה שעשה יוסף אפשר לשכוח. אפשר למצוא מצב שיש מי שלא ידע מי היה יוסף. כן?
אם הפסוק הקודם אומר את פרעה וישתו וירבו ויעצמו, אז ברור לנו שהמצרים, אמרנו שזו תגובה טבעית של המצרים, שיגיבו בצורה כזאת. על אף שידעו את יוסף.
יפה, זה... יפה, אז תראה את זה ההמשך במדרש הזה. אותה שאלה, כמעט אותה שאלה, כן? זה היה הטענה של פרעה עצמו. כשהמצרים אמרו כתגובה לסכנה של הריבוי של עם ישראל שמה, אבל אתם לא זוכרים מי היה יוסף, והמצרים לא רצו לשמוע. זה יפה, זה דווקא המשך המדרש. תראו מיד. מה? זה נרמז בהתחלה, ואחר כך בפירוש. כן, זה נרמז. אבל העניין שיוסף, זה נאמר בדיוק בהמשך. למה קראו מלך חדש? ועלו פרעה עצמו היה, אלא שאמרו המצרים לפרעה, בוא ונזדווג לאומה זו. מה זה נזדווג?
נלחם.
ל? נלחם. כן, יפה. לא, לא, לא להתחתן, כן, נזדווג. נלחם. בוא ונזדווג לאומה זו. אמר להם, שותים אתם, עד עכשיו משלהם אנו אוכלים, אנו מרוויחים מהם, כן. הם הברכה במדינה, כפי שאמר כבר לבן ליעקב, וברחני השם בכללך, והשם ברחני בכללך, כפי שאמר אחר כך במצרים פוטיפרה לגבי יוסף, כן? והאח נזדבק להם. אילו ליוסף לא היינו חיים. את רואה? כן? פרעה מדגיש את זה. אילו ליוסף לא היינו חיים. כיוון שלא שמע להם, הורידו הוא מכיסו. וזה ההסבר של המדרש של חידוש המלוכה, כן? הורידו הוא מכיסו שלושה חודשים. אחר כך נראה מאיפה לקח המדרש שלושה חודשים. מי יודע, מי זוכר מהמקרא?
הולדת משה,
כן, זה את רואה בפירוש, למטה, כן? טוב, זה פשוט. זה שלושה חודשים שאימו של משה, נראה אחר כך איך הפירוש. זה בא מהמפרשים של המדרש. עד שאמר להם, כל מה שאתם רוצים הרי נהיה עמכם, וישיבו אותו. לפיכך כתיב ויקום מלך חדש. עד כאן זה מובן, כן? אז אתם רואים את הוויכוח בין המצרים ופרעה, דווקא בהקשר לחשיבותו של יוסף. ולכן אני חוזר קצת למעלה. דהווה דמה כמן דלה ידע ליוסף כלל, למצוא של דבר ידע, אבל מכיוון שהיה נחות לו להראות שאנחנו כאילו לא ידע, הוא רצה את עצמו כאילו לא ידע כלל, כי אי אפשר, או זוכרים או לא זוכרים, אי אפשר קצת. למשל, זה מה שקורה, אבל זה נושא אחר, אבל לפי דעתי קצת קשור לעניין שלנו. זה מה שקורה לכנסייה עכשיו, כן? דרך 2000 שנה שכחו לגמרי שהשורש של כל הנצחות זה היהדות. בימינו אנו מתחילים להתמודד עם בעיה חמורה בשבילם, כן? אי אפשר קצת. וזה באמת השורש של הנצחות, אז כל הנצחות היא תלויה בסימן שאלה, כן? לא, זה לא השורש של הנצרות. אני קורא הרבה ספרים שמופיעים עכשיו על כל מה שקרה סביב לעניין של המנזר של אושוויץ, ויש ספר של ערבי נוצרי אחד שכתב ספר שאומר שהאליל שלהם לא היה יהודי, הוא היה מצרי, והוא רוצה להוכיח את זה עם כמה הוכחות של, 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 של שטויות, אבל מכל הכל, רק כדי להדגיש את זה, כי יש בעיה חמורה עכשיו בכנסייה, כן? או זה לגמרי אחר, כי היהדות האמיתית זה הנצרות, או זה לגמרי אחר שהיהדות האמיתית זה היהדות, אין קשרה, כן? זה אותה בעיה. או לשכוח כלל את יוסף, או לשכוח כלל את יוסף. אי אפשר, זה מובן? אז נמשיך. נרינים אחריהם בישיבותו, אפשר הכתיב היה כל מיני חדש. רבנן פתחין פתחה להיקרא. רבנן הסבירו את, את הפסוק הזה ככה. לפי פסוק בהושע, בשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלו חודש את חלקיהם. סליחה, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. כל הדרש הוא על המילה חודש, מלך חדש, נראה, כן. אז מה בשם בגדו, כי בנים זרים ילדו? מי בגד? מי הוליד בנים זרים? בני ישראל. בני ישראל, איך? אנחנו יודעים ממקורות אחרים במדרש, זה דווקא נשארו נאמנים. אז זה קשור לעניין של ברית מילה. אנחנו יודעים שמשה רבנו מל אותם ביציאת מצרים. זה סימן שלא מלו את בניהם. ומכיוון שלא מלו את בניהם, זה דומה ויותר מדומה, כאילו הולידו בנים נוכלים. תפסתם את הקשר של ה...
לא שמור על ברית.
סליחה? לא שמור על ברית מילה.
ברית מילה, כן.
ו... זה ההסבר של המפרשים על הפסוק של הושע, כן? בשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. ללמדך, כשמת יוסף הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצריים, כן? מכאן אתה למד שמשה מלן ליציאתם ממצרים, וכיוון שעשו כן, הפך הקדוש ברוך הוא, האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם, נשימה. זה ממש מדרש חזק מאוד. הוא מסביר כל מה שקורה בכל תקופות של, שוב, זה אותו נושא, הקשר בין עם ישראל לאומות העולם. בשלב ראשון זה קשר בכבוד, כן? אחר כך, כשיש פגם בישראל, זה הופך להיות שנאה ואנטישמיות וכל מה. וכל מה שקורה. טוב, לא צריך להוסיף הסברים, זה כל כך, כל כך ברור. המדרש ראה את זה, ראה את זה מראש.
אבל איפה החטא
והארון של הגויים של הגויים? הראשון שלהם. אבל, טוב, תשמע, צריך פעם ללמוד את העניין עם הדוגמה הכי כבדה שיש לנו בהיסטוריה שלנו, זה העניין של השואה, כן? אנחנו עוד דור שהיה עד לרשעות של, של הברברים האלו, של, של הגרמנים. אנחנו יודעים שהיו רשעים ממש, אבל אני מפחד שבעוד כמה זמן יאמרו שהיו תמימים, כן? אלא האשמה הייתה ב... דווקא אצל היהודים שהביאו אותם לתגובה של הקסנופוביה. וזה אותו עניין.
יש פה משהו קשה, שבכל זאת בהיסטוריה, הגויים שמו את היהודים.
אבל המדרש מסביר, יש שלבים.
בלי שיהיו...
לא, יש... לא, לא, יש שלבים. וכל פעם, ואני למדתי קצת את העניין בהיסטוריה, בשלב הראשון מקבלים את היהודים כ... כאור לגויים, כיוסף, כמציל את, את התרבות שלהם. אחר כך, בשלב השני, הכל מתהפך. זה כבר הסיפור של התורה בחיי האבות. בתקופה של האבות, עד יוסף כולל יוסף, העם העברי היה במצרים כמלאכים אצל בני אדם. זה ברור לפי כל, לפי פשט המקרא ולפי כל המקורות. רק אחר כך, וזה פה המהפך, כן? רק אחר כך קורה משהו, הכל מתהפך. ו... סליחה?
כשהיהודים כאילו רוצים להיות כמו הגויים.
זה מה שאומר המדרש. לא מה שאני אמרתי.
כי בהסברות זה לא
תמיד ככה. כן, זה ככה. ההסבר שאני אתן כדי להבין את המדרש הזה. כשהיהודים מתעקשים להיות באיחור אצל הגויים, אז אין להם אלא מוצא אחר, אלא להתבולל. אז זה מתחיל. נניח שכל מה שאומרים אלו שמחזיקים במה שקוראים את המשימה של עם ישראל בדיאספורה אצל אומות העולם, כן? יש שלב אחד שאנחנו מוסרים להם איזה עדות של מוסר אמיתי, איזה גילוי של חוכמה אמיתית. זה שלב שצריך, כן? זה המשימה של יוסף בהתחלה. אבל אחר כך, כשזה נגמר כבר, כשהמשימה כבר נגמרה, מתעקשים להישאר שמה, ואז אין מוצא אחר אלא ההתבוללות. ואז זה מפחיק. למשל, אני שואל, כי הייתי שייך לאותה יהדות של הגלות לפני שעליתי ארצה, כן? והייתי באותם החוגים הרבנים, הדתיים, שאמרו בכנות, כן, יש לנו משימה אצל הגויים, לכן צריך להישאר עד ביאת המשיח, וזה הטעות. זה הטעות, כאן צריך להישאר ועד ביאת המשיח, זה שני נושאים, כן. אבל אני שואל כל פעם, מה יש לנו למסור להם? כבר זה נעשה מאז, כן, וזה לא הצליח. מה יש לנו למסור להם? ואתה לך כמוך, יודעים את זה. מה אפשר לשנות? כן. זה מובן מה שאני אומר. כן? לפי המדרש אפשר למצוא, אולי אני ממשיך בזה, יש הרבה הוגי דעות יהודים חשובים מאוד בחברה של הגויים, בכל התפוסות. אבל מה מלמדים לגויים? תורה? שום דבר. מלמדים לגויים אפיקורסיות, סוציולוגיה, פילוסופיה, כל מה שאתם רוצים, חוץ מתורה, כן? זה מכיוון שמה שהיה לנו למסור להם, כבר מסרנו, כן? אז אני חייבתי להגיד...
כל פעם שהיינו מחוץ למצרים, היינו בסדר.
וכשירדנו
ממש,
ירדנו
בעמוקות של מצרים, זה לא בסדר.
זה תודה.
כי בני ישראל מה, באו למצרים, אבל לא נשארו, לא ידעו על מצרים, נכון. מחוץ למצרים, היו שם.
בארץ גושן.
גושן,
כן, נכון.
בארץ גושן, היו בסדר גמור.
ופה, מה אומר המדרש? רוצים להיות כמצריים. Mm-hmm. זה ממש מדויק.
כן.
אני רוצה להגיד, יש לנו איזה דגם של זה, ש... טוב, זה נעלה ממני. מה היינו אומרים דווקא מקודם? טוב, אבל הרעיון הוא ברור. מה היינו אומרים? כן. טוב. טוב, אבל זה אותו נושא. אולי רק הדוגמה של יוסף עצמו. יש הרבה פירושים שמביא רש"י גם כן, ששם השם היה שגור בפיו. הוא לימד, הוא ניסה ללמד אותם עד ברית מילה גם כן. כל מה שיאמר לכם יוסף עשו זה ברית מילה. זוכרים את הפירושים האלה. טוב, מכיוון שהתקופה הסתיימה, אז יש לומר שהיה צריך לנתק ולחזור לארץ כנען. אבל יש העניין של אם לבן דחתי והאחר הארת, יש איחוך. אז בתגובה.
כאילו היהודים הם אשמים באנטישמיות?
לא באנטישמיות.
מהסיבה?
לא, לא. פה צריך לדייק. היהודים הם אשמים באיחוך שלהם. וזה פרשה ראשונה. האנטישמים אשמים ברשעות שלהם, אבל ברוך שיש איזה קשר. אז זה מה שרציתי להזכיר. כשעלתה התחרות בין יעקב ועשיו, מה אמרה רבקה? אל תישאר על יד עשיו, תברח. כן. למה זה דומה? כשהייתה הקינה בין קין והבל, מה קרה? הבל נשאר על יד קין, אך על פי שלא הצליח לחנך אותו, הוא נשאר אצלו, נהרג. אז בפעם השנייה, רבקה אומרת ליעקב, תברח. אל תעשה שוב מה שעשה הבל אצל קין. אז כשהבל הזה רואה שקין הוא רשע, הוא צריך לברוח. אך על פי שהמשימה של הבל זה הייתה לחנך את קין. זה מה שאומרים היהודים בגלות. יש לנו משימה של חינוך אצל הגויים. איזה חינוך. אבל מכל מקום זה מה שאומרים. אבל מכיוון, מה שחסר להם זה אין להם רבקה. רבקה אמנו חסרה, כן? לומר להם, תמרחו, כי זה מתחיל להיות מסוכן. פה זה הקשר. ואני לא הייתה לי תשובה לשאלה שלך, עד שקראתי מה שאמר האור החיים על העניין. כי הראשונים שיקבלו את הדין זה גדולי ישראל שמעכבים את היהודים בגלות. זה כתוב אצל האור החיים, לכן אני יכול לסתת את זה, כן? אם יש אחריות, זה לא היהודים, אלא הגדולים של היהודים שהיו צריך להיות עיני העדה ומעכבים את היציאה מהגלות. כי כשהפח נסגר, הפח נסגר, כן? ולכן המצרים והאנטישמים אינם משלמים את מה שמקיימים ידו אך תדע, אלא הרשעות שלהם. וזה מגלה הרשעות של התרבות שלהם. זה מובן? כן. אז כאילו היהודים אוהבים כל כך את המשימה של אור, של אור, של להיות אור לגויים, שלא רואים שזה כבר התקופה של חושך. אז החושך בא ולא רואים שהחושך בא. ולכן אני חושב שהדיוק של אורח חיים הוא חשוב מאוד. אנחנו אומרים שאלו שנפלו קורבן אנטישמיות הם נפלו לקידוש השם. אבל איפה האחריות? זה אורח חיים שאומר, זה גדול לישראל. זה חריף מאוד, כן? אבל זה כך כתוב, כן? אתם רוצים לקרוא את מה שהוא אומר? כן. אז תני את הספר ויקרא של נקרות גדולות. טוב, זהו. יש בגמרא, לא במקרות גדולות. מי יכול למצוא את זה במשחד של יתר? אתה רואה, אם נקרות גדולות זה ספר כחול. יש בגמרא את כל הסימנים שצריך להבחין כדי לדעת מתי הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל. אם המשימה התקיימה, אם המשימה לא התקיימה. זה במסכת כתובות. יש איזה סימן ברור. שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא השתעבדו בישראל יותר מדי. זהו השאלה. מה הגבול של היותר מדי? מי שלא מבחין את הגבול של היותר מדי, אז יש פסוק שאומר, חכם עיניו בראשו. אז לפי דעתי, בתקופה שלנו, זה קרה דווקא בתקופה של הקמת התנועת הציונית. זה לפני הנאציזם. זה כשהפוגרומים של רוסיה ומזרח אירופה התחילו להיות יותר מפוגרומים. זה אותה תקופה שקמת התנועת הציונית. ומה אמרו? צריך לחזור לארץ כנען, כי שמה זה הקבר שלנו. זה מה שאמרו, כן? אבל לדעבוננו, למבחיה, הם צדקו. מה אמרו הבנים דאז? זה עוד רדיפות. השם ירחם, השם יצילנו, כן? לא הבחינו שהיה היותר מדי הזה, זה כבר הגיע. ואם אתם קוראים את מה שאמרו, מייסדי התנועה הציונית, תראו שזה וזה. הם אמרו, זה משהו שונה. זה לא רדיפות, זה משהו שונה. וצריך לנתק את העניין. זה היה ברור לגמרי.
עדיפות יהיו שונות, הרי הם לא
הלכו
מרצונם לכולם, הם לא ירדו מרצונם
לארץ. טוב, אני רוצה להסביר את זה, לנסות להסביר את זה. למשל, את אותה דוגמה של זה ויקרא, אם יקרא גדולות, תראי לי. יפה. אז תחפש פסוק 25 של פרק, סליחה. של פרק 25. וכשרבקה אמרה ליעקב שצריך ללכת אצל לבן מחמת השנאה והקינה של עשיו, מה אמרה לו? ותהיה שם ימים אחדים. המצב הטבעי זה להיות בארץ ישראל. אם יש סיבה להיות בגלות, זה צריך להיות צריך להבין את זה, וזה ההסבר של המעל, כמצב לא טבעי. מיד כשיש אפשרות לחזור, צריך לחזור. אז מה קרה בגלות? הכל התהפך. היהודים חשבו שהמצב הטבעי זה להיות בגלות, ושצריך צימנים ניסיים כדי לחזור. תפסת את העניין?
כן.
זה המכשול, כן? וכל פעם שאני מדבר עם לרוב זה היהודים החרדים, אני נתקל באותה תופעה. לפי דעתם, המצב הטבעי של עם ישראל זה להיות בגלות עד אחרי הימים. ואם יש איזה סימן מלמעלה לחזור, צריך להיות סימן ניסי לגמרי. יותר ממלחמת ששת הימים, הם רוצים יותר. יותר ממלחמת השחרור, יותר טוב. אבל הם לא רואים, כן, עיניים להם. אבל מכל מקום, המצב הטבעי התהפך, כן? בנצח ישראל, המהר"ל מסביר את זה בפרקים שלמים. צריך להבין, מה זה טבעי, מה זה לא טבעי, בעניין שלנו. זה לא טבעי להיות בגלות. ולכן אם יש אפשרות, מיד צריך לחזור. מה קרה? אותו יחרוך, שדוודאי עקב אבינו, אם לבן דחתי ואיכר עלת. עד שהמצב היה מסוכן מאוד, ואודות נשים ספקניות ולאה ורחל, שהכריחו אותו לחזור לארץ כנען. כן? אם לא כן, היה נשאר שמה. יש לי משימה להיות רועה צאן לבן. כן, זו המשימה של להיות בגויים. אני רוצה לקרוא רק שורה אחת של אור החיים ותראו איך זה ממש חריף מאוד. ואתם זוכרים שאור החיים היה חי באותה תקופה, כן? הוא היה חי באותה תקופה שבארצות אשכנז התחילו להבחין בשינוי גובה החריפות הרדיפות. רק דקה. אני אמצא את זה. כי ימוך אחיך. כן. זה פה חלקה. ועל זה עתידי ניתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. זה כתוב מפורש. אז זה מסוכן להיות מגדולי ישראל. יש איזה אופנה עכשיו. כל רב הוא גאון, הגאון, 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 זה מסוכן. טוב.
בפרק 25-25.
מה?
זה
בפרק 25-25. עד כי ינוח אחיך. רק דקה אני אגמור את זה. התגובה של החרדים זה השיטה שצריך קודם כל לחזור בתשובה ואחר כך לחזור לארץ ישראל. אבל יש גמרא מפורשת, זה מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר, אם אני זוכר. אם כל אחד עם פסוקים שלו צריך לחזור בתשובה ואחר כך לחזור לארץ ישראל, זה דעה אחת. הדעה השנייה, חינם אין כסף, חינם אם קחתם ואחר כך מי שטוען שצריך לחזור בתשובה לפני שלחזור לישראל, הגמרא אומרת שתק רבי יהושע, שתק. כן, לכן המסקנה של הגמרא היא לא כאליבא לחרדים. ואנחנו רואים שההיסטוריה נתנה שעם ישראל חזר מכיוון שחזר. כן, רק אחר כך אנחנו רואים שחוזרים בתשובה. נכון? החזרה לציון קדמה לחזרה בתשובה. אני מתק
נשמע כמו שרה. גרשנו, מה היה?
זהו. זה מה שקרה. אבל זה הנושא שלנו פה. זה קשור, והערבור היה עצמו, והיה כמלך חדש, אבל האחריות על מי? האחריות של המצרים זה האחריות של המצרים. זה הרשות שלהם. אבל האחריות של ישראל זה האיחור הזה שאמרנו. מכל מקום צריך להבין כי המסגרת של הנושא זה 400 שנה, כן? אז המצחים טוענים, בני ישראל טוענים, לא גמרנו 400 שנה, כן? מכל מקום, משה רבנו ביוזמתו, הוא קידם את הקץ, ורק למפחיה, אז אנחנו מספרים את ה-400 שנה מלידת יצחק, רק למפחיה. נשארו סוף סוף רק 210 שנים, כן? זה המצב דומה מאוד למה שקורה עכשיו, כן? לא הגענו לאחרית הימים עם כל הטעות בנושא, כן? אבל לכן רציתי להדגיש את זה, כל סיפור התורה אומר לנו, וזה כוחו של המהר"ל, המצב הגלותי הוא לא טבעי. מיד כשזה אפשר לחזור, צריך לחזור. וכל הטענה שיש לנו משימה, אז כבר דיברנו על זה, אם המשימה הייתה למסור לגויים את הכלל של רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך, כבר גמרנו את זה לפני 2000 שנה. והם אומרים את זה לא בשם היהדות, אלא בשם האליל שלהם, כן? ואהבת לרעך כמוך. שוכחים שזה בתורה. לכן אין שום תקווה שמשהו יסתדר. אני אמרתי פעם לכמה כומרים באיזה כנס, אם 1,000 שנים של נצרות לא הצליחה בגרמניה למנוע את הרשעות של הנאציזם, אז אין תקווה. 1,000 שנים של נצרות ונשארו ברברים, רשעים, גמורים, כן. אז יש רק תקווה אחת, לגייר אותה. זה גם העונש שלהם. זה יציל אותם וזה יהיה העונש שלהם. לא, זה לא בדיחה. לא צריך להיות גזעני. יש יהודים אשכנזים. אפשר? לא, זה כמעט בדיחה. אבל אני חושב שהעניין חמור. אם גם הנצחות לא יכלה שום דבר לאירופים האלו, איפה התקווה? לא נצחות ולא מחסיד ולא שום הומניזם כביכול, הם נשארים כמות שהם. אז מה אפשר לעשות בשבילם? לברוח, כפי שעשה יעקב מעשה. זה מובן, כן. אז יש לנו עוד קטע ונגמור. אז כי בנים זרים ילדו, אתה יכלו חודש ומכהם, ללמדך. כשמת יוסף הפירות ברית מילה, אמרו נהיה כמצחיים, מכאן אתה למד, ומה שלמדנו שאין ברירה אחרת, אם עבר הזמן, אז בטל זמנו ובטל קורבנו. אם עבר הזמן, יש רק מוצא של התבוללות. ואנחנו עדים לזה. למשל, בצרפת, זה כבר התחיל דווקא באותה תקופה של האמנציפציה. אין יהדות צרפת. כל יהדות צרפת, חוץ מיוצאים מן הכלל של שרידי יהודים צרפתים דאז, הם קהילות שבאו מקהילות אחרות שנהרסו. כן? אין יהדות צרפת. זה מובן מה שאני אומר, כן? מי זה צרפתי בצרפת? זה טוניסאי, זה אלג'ראי, זה טורקי, זה פולני, זה הונגרי. איפה הצרפתים? יש כמה מהם, כן? אבל התבררו לגמרי. זה מובן. אין מוצא. ולכן האחראים מי הם? זה גדולה, אותה אוכלוסייה. והצרה שהם יודעים את זה, מה מונע? ההוכחה שהם יודעים את זה, כי כשגומרים את התפקיד שלהם כרב ראשי וכן הלאה, הם באים פה בבחינת פנסיונרים, כן? כדי שיהיה להם קדיש בישראל. זה בא? למה לא נשארים שם? גם הם לא מאמינים במה שהם... מה?
כן, הם לא מאמינים
במה שהם רוצים. טוב, נמשיך. מכאן אתה למד שמשה מלן ביציאתם ממצרים, וכיוון שעשו כן, הפך הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצרים אוהבים אותה מסינה. זה העיקר. הקדוש ברוך הוא הפך את האהבה של הגויים ליהודים לסינה. אז מי אחראי? לא. הפך, מי אחראי? מי שגרם שהקדוש ברוך הוא הפך. שנאמר, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעדיו, זה פסוק מלא בתהילים. לקיים מה שנאמר, עתה יוכלם חודש את חלקיהם. מלך חדש שעמד וחידש עליהם גזרותיו. עכשיו נראה את האחריות של המצרים. אשר לא ידע את יוסף. פה הלימוד זה למה המדרש חוזר על העניין של אשר לא ידע את יוסף. לא היה מכיר את יוסף, כפי שאמרנו מקודם, אם חדש, אם לא חדש, אפשר לא לדעת את יוסף, לא להכיר את יוסף. אמר רבי אבין, משל אחד שרגם אוהבו של המלך, אמר המלך, התיזו את ראשו, כי למחר יעשה בי כך, לכך כתב עליו המקרא, כלומר צריך להוסיף, כלומר, זה טעות, כן? כתב עליו המקרא, היום אשר לא ידע את יוסף, למחר הוא עתיד לומר לא ידעתי את השם. כן. אז פה זה ברור. מה היה השמה של אותו מלך? במה שהוא אמר, שהוא רצה את עצמו כאילו ידע יוסף, למצוא של דבר הוא לא רוצה להכיר בשם. פה אנחנו לומדים שני דברים. מי שמתנכל ליוסף זה דומה שמי למתנכל, מי שמתנכל לקדוש ברוך הוא, נכון? טוב.
כי כבר יוסף אמר.
מה?
כי כבר יוסף אמר, בלעדי, אלוקים, יענה את
שם פעם. זה יפה, אפשר לשאול את זה, כן. כי כל עוד שיוסף אומר שהוא רק הנסיך של השם, זה ברור. אבל כשיוסף, יש לנו יוסף הצדיק יש רק אחד. הרבה רצו להיות כיוסף, כן? אבל יוסף הצדיק יש רק אחד, זה יוסף הצדיק. אתם מבינים למה מה שאני אומר, כן? אבל מכיוון שיוסף לא מראה את עצמו כמאמין בשם, אז זה האשמה הזה של יוסף, כן? טוב. והדבר השנייה, זה אולי קצת יותר עמוק. כשפרעה אומר לא ידעתי את השם, זה אותו מצב כשהוא אומר לא ידעתי את יוסף. הוא יודע, אבל רוצה את עצמו כאילו הוא יודע. זה מובן. זה מובן. עכשיו אנחנו תפסנו קצת במשהו את כוונת המדרש. עכשיו אני חוזר לפי השיטה של המדרש. ברור שבעל המדרש מסכו לנו את זה, לא כל כך לפרש את הכתובים, כן? אלא להסביר לנו איך זה קורה כשזה קורה לנו. זה מובן, כן? טוב. אז נמשיך בעוד נושא בשבוע הבא.